הקטע הקצר של הגמרא, וניכנס שוב לעניין משורה 25 בדף כ"ו. אז יש לנו המשפט על אותה השאלה, למה המשנה לא אמרה צאת הכוכבים ועוברת דרך העניין של אכילת התחומה לכהנים. מילתה אגב אורחי כמשמלן, כהנים אמת כאכלי בתחומה משעת צאת הכוכבים. כן, זאת אומרת שהעניין אומר שהכהנים אוכלים בתחומה בשעת צאת הכוכבים. והכמשמלן, וזה מלמד אותנו דקפרה למעקבה, שהכפרה אינה מעכבת. כן? ואני מקווה שאתם זוכרים שאחת ההערות שיערנו בעניין הזה היא שמופיע כאן פעמיים הביטוי הכמשמלן, כמשמלן. כן? זאת אומרת שאם הכוונה של הגמרא הייתה ללמדנו שכפי שאומרים תוספות, כפי שכב יכול אומרים תוספות, הסיבה שבגללה אמרה המשנה לא בשעץ את הכוכבים אלא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתן, זה כדי ללמדנו דבר אגב אורחי שהכפרה אינה מעכבת את הכהנים מלאכול בתחומה, אז הדרך של הגמרא היה צריך להיות לא מילתא אגב אורחי כמשמלן, כהנים אימת כאכלי בתחומה משעת צאת הכוכבים והכמשמלן עוד הפעם וכפרה עלה מעקבה, אלא באופן הרבה יותר פשוט וישיר מילתא אגב אורחי כמשמלן וכפרה עלה מעקבה, וזה היה ברור מבחינת הכוונה של מה שאומרים כאן בהרבה יותר מילים. ולכן יש כאן להבין שהתחצן בגמרא רצה ללמדנו שכפי שיש עניין של כפרה לא מעכבת את הכהנים מלאכול בתחומה, כמו כן יש עניין שכפרה לא מעכבת את היהודים מלקרוא קריאת שמה, ושהזמן של קריאת שמה הוא נצמד לעניין של אכילת התרומה לכהנים, כי עניינם שווה. אז מכאן אנחנו חוזרים לטקסט עצמו משורה 25, והכמשמלן וכפרה למעקבה באכילת תרומת הכהנים כאי ולהשמוינן לקריאת שמה של ערבית נמה. זה העניין לכתחילה שייך לאכילת התרומה לכהנים, כן? וזה בא ללמדנו לגבי קריאת שמה של ערבית גם כן, שיש כאן שני עניינים שעולים בקנה אחד. ואיתנה משעת צאת הכוכבים, שאילו היה אומר במשנה משעת צאת הכוכבים הווה מן החדה בלבד, אז הייתי יכול לומר רק דבר אחד לגבי אותו העניין, שיש הקבלה בין הזמן של זה והזמן של זה, ולא שעניינם מבחינת הכמשמלן, דהיינו העיכוב הכפרה, שווה. דהיינו ששיעור הזמן שווה לקריאת שמה ולאכילת התרומה, ולא הבינה יודעים לטעמה השוו השיעורים, מבלי שתהיה לנו איזושהי אחיזה בטקסט עצמו להבין למה שני השיעורים שווים. זאת אומרת אפשר לומר שאולי היה פירוש אחד שהיה בא ואומר את זה בצורה כזאת או אחרת, או שמה אינטואיטיבית היינו יכולים לנחש דברים, אבל לא היינו יודעים. יש ככה דברים בתורה שאנחנו תוהים למה התורה מדברת על זה. אני לא מדבר עכשיו על אותם הדברים שיש כאלו שתוהים למה התורה לא מדברת על זה, אבל אני מדבר על כאן על כמה דברים. אתן דוגמה אחת, על אף שזה לא דבר קל ופשוט על הבוקר, אבל בכל זאת זה ייקח 5 דקות לפחות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בפסוק הזה יש מילה אחת לפחות, באמיתו של דבר 3 מילים, שהשכל האנושי מתקשה להבינם. נתחיל מאחרון, המושג של הבריאה. הבריאה במובן של בריאה יש מאין, זה דבר שהשכל לא יכול לתפוס. וזה שלפעמים אנחנו קצת מתרגלים לרעיון מסוים, אז ההרגל הוא תופס את מקומו של את מקומה של התבונה, של ההבנה שבדברים, זה רק אשליה. זאת אומרת שנדמה לנו שאנחנו מבינים, אבל אמיתו של דבר אנחנו לא מבינים. יש כמה סיבות מבחינה מתודולוגית ולוגית שמסבירים למה זה אי אפשר לתפוס, אבל בכל זאת אני לא רוצה להיכנס בזה בינתיים. זה עד כדי כך בעולם שלנו לפחות, עד כדי כך קשה, שכשאיזשהו גוי גאוני ששמו פסטור המציא את המשפט הזה, שאני לא ניכנס למשפט, אלא הפסטריזציה, כן? כמו שיש לנו חלב מפוסטר, כן? שאומר שאם נעשה בחלל ריק פסטור, אז אי אפשר שיווצרו שמה חיידקים. בלתי אפשרי. זאת אומרת שהמושג הנגדי לעניין של בריאה יש מאין, שבלטינית זה אומר אקס ניהילו, קורא למשפט שאומר אקס ניהילו ניהיל, מן העין כלום. וזה היה קשה לו, כי הוא היה נוצרי מאמין, אז הקשו עליו ואמרו, אבל אתה מאמין בבריאה יש מאין. התשובה שלו היא דוגמה נפלאה של סכיזופרניה רוחנית, שאמרה יש הבדל בין העבודה לבין המעבדה. יש לי 2 כובעים, כשאני בכנסייה אני מאמין ככה, כשאני במעבדה אני מאמין אחרת. טוב, זה שיהודי לא יכול לענות בצורה כזאת, בגלל שזה דוגמה של שניות.
אני מכיר הרבה יהודים שונים בצורה
כזאת, לא יהודים, רק נדמה להם. זאת אומרת שלאור מה שאנחנו אומרים של העניין של 2 רשויות, זו דוגמה קלאסית, שלזה אנחנו מתנגדים. ורש"י מפרש את, ה, את העניין כדחקו ואומר, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא מצווה ראשונה שניתנה להם לישראל. ומה טעם פתח בבראשית? כוח מעשה בגיד לעמו לתת להם נחלת גויים וכו'. עכשיו אפשר לומר בפשטות שכאשר אנחנו קוראים את הפסוק ההוא, אומר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים דברו אל בני ישראל לאמור, אם התורה הייתה מתחילה בצורה כזאת, והיו לנו הרבה הרבה שאלות על מיהו השם, מיהם משה ואהרון, מה הם עושים במצרים, מיהם הבני ישראל שלהם הם אמורים לדבר. ואז אנחנו רואים שאנחנו נחזור אחורה ואחורה אחורה כדי להגיע לאותו המקום שממנו אין צורך לחזור יותר אחורה. למה? כי הפסוק ההוא של החודש הזה לכם, דיינו הפסוקים שקודמים לו, יאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים דברו אל בני ישראל, הכל ברור. איפה נמצא הפסוק ההוא?
אלה תולדות השמיים והארץ
בהיברעם. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. מאותו הפסוק והלאה יש לנו כל הדברים. זאת אומרת שעל מה נשאלת לסופו של דבר שאלתו של רש"י? זה על הפרק הראשון שבחומש בראשית. תשובתו היא מה שהוא, תשובתו היא תשובתו. אבל זאת אומרת שלכתחילה אותו הפרק שהוא כולו בלתי מובן, לא רק הפסוק הראשון, ושזה אחד מאותם הדברים שנאמר במסכת חגיגה שאין דורשים במעשה בראשית. אז למה אם כן העניינים, אז אנחנו יכולים לתפוס שיהיה באיזשהו ספר של סודות וסתרים וכו', ספר הזוהר למשל, שידברו על הדברים האלו, אנשים שכבר הגיעו, התקדמו בזה וכו'. אבל התורה היא פתוחה לכל מן דבעי, בפני הכל. אז למה מדברים על זה? ואחד הדברים שאפשר לומר בהקשר זה, זה שכאשר האדם מתבונן בעצמו ברציניות, אז הוא יכול להגיע לאינטואיציה שלמרות שאכן כן יש לו אבא ואמא וסבא וסבתא ושושלת ארוכה מבחינת ההקדמות, אם אפשר לומר, דברים שקדמו לו, שהאני שלו הוא דבר שלא קדם לו שום דבר, שהאני של כל אחד, כן, הוא מתנת חינם מוחלטת. במילים אחרות, שהאדם מכיר את עצמו כנברא. אבל זה יכול להיות אינטואיציה. אינטואיציה, המדרש מלמד אותנו את האינטואיציה הזאת אצל אברהם אבינו. צריך לשים לב על הדרך של ההבאה של המדרש, שאומר שאברהם הכיר את בוראו. אילו היה המדרש אומר אברהם הכיר את הבורא, אז היינו נכנסים לכיתה של פילוסופיה. הבורא, מושג מופשט, פילוסופיה, סגנון יווני. את בוראו, נגיד אפילו קצת בקיצוניות, אני לא יודע לגבי האחרים, אבל לי יש בורא. אני לא יודע לגבי אחרים, אבל אני נבראתי.
נדמה לי שהלשון של המדרש זה מי ברא שמיים וארץ ואותי.
זה גם אחר כך הוא מרחיב, אבל הביטוי הוא אברהם הכיר את בוראו, וזאת אומרת שאם התורה לא הייתה מדברת על זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז האינטואיציה הזאת תמיד נשארת בספק, ייתכן ש. אז לכן בא הפסוק ואומר האינטואיציה שלך היא נכונה. לא ש, זה לא מסביר, זה לא מאפשר להבין, אבל זה מאשר את הנכונות של האינטואיציה הזאת. כן? אני לא אשאל אם אתם מבינים, כי אני אמרתי שזה בלתי מובן. אבל זה רציני. זאת אומרת שהגוף שלי הוא הוכן על ידי אבא ואמא. הנשמה שלי היא הוכנה על ידי ריבונו של עולם, אבל האני שלי זה ייחודיות מוחלטת של כל אחד ואחד, וזו בבחינת יש מאין. אז כמו כאן, אם תרצו, יש לנו ככה בסגנון, בדרך שבה המשנה בעיקר מנוסחת, דברים שהם מיועדים לאפשר לדעת שאינטואיציה מסוימת יש לה יסוד, אבל היא בו זמנית צריכה להיות מנוסחת בצורה כזאת, זה למדנו בשיעורים הקודמים, שלא ננסה להסיק דברים שאם תאמר משהו מיותר, אז מאותו הדבר המיותר אנחנו עלולים להסיק מסקנות לא נכונות. אז אני חוזר כאן לעניין שלנו. אילו הייתה המשנה אומרת משעת צאת הכוכבים, אז היינו יכולים לדעת זה אותו הזמן כמו הזמן שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. ייתכן שיש איזושהי סיבה שזה אותו הזמן, מבין הסיבות האפשריות ייתכן שזה בגלל שהעניין שהכפרה לה מעקבה גם כן וכולי, אבל זה היה נשאר ברמה של הנחיה, זאת אומרת של היפותזיס.
סברה.
סברה, אבל שאולי על ידי כך שהמשנה אמרה משעה צאת הכוכבים, לא אמרה משעה צאת הכוכבים, אלא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, והזמן שלהם שווה, אז מכאן אנחנו יודעים שיש קשר הדוק בין העניין של אכילת התרומה לכהנים וקריאת שמה של ערבית. של ערבית דווקא. ואנחנו צריכים לדייק. לאכילת התרומה לכהנים, לא כל כהנים, אלא כהנים שהמצב הקיומי שלהם הוא מיוחד, כן? וזה מה שרשי אמר לנו מההתחלה על המשנה. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, כהנים שנטמאו וטבלו והעריף שמשם והגיע איתם לאכול בתרומה. כן? אז מכאן אנחנו יכולים איכשהו לנסח איזה סגנון וירטואלי של רשי, כן? ממתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, כן? זאת אומרת, משעה שהיהודים נכנסים לאכול בתרומתם, זאת אומרת לקרוא קריאת שמה של ערבית, כן? יהודים שנטמעו וטבלו והעריב שמשן והגיע איתם לקרוא קריאת שמה. אז העניין של תומעת הכהנים, אנחנו איכשהו טכנית יכולים להבין. נשאר לנו להבין מה המשמעות של במחאות, אם תרצו במחאות, מה זה יהודים שנטמעו.
זה גם פשוט.
אבל יהודי תמי מותר לקרוא קריאת שמה. זאת אומרת, זה לא תומעה מזה שהוא תממת או שהוא נגע באיזשהו שרת או אכל אותו. זאת אומרת שהנושא הוא שכהן שנטמע, מה קרה לו? הוא נמנע מלהיות מסוגל לתפקד בצורה נורמלית מבחינת תפקידו ככהן. אז אם כן, אנחנו צריכים להבין שההקבלה שיש בין מצבו הקיומי של הכהן למצבו הקיומי של היהודי, זה שאנחנו מנסים להבין, שהמשנה מנסה להבינינו, שמדובר כאן על כך שיש מצב כזה שהיהודי נמנע מלתפקד כיהודי כפי שהתורה מצפה ממנו. ויש שלבים שבהם הכהן חוזר להיות כשיר לעבודתו, וישנה עבודה מסוימת, זה נקרא האכילה אצל הכהן היא עבודה, וכאן העניין הזה נקרא אצלו אכילת התרומה. והיינו, זאת אומרת שיש כאן איזושהי הווה אמינה שאנחנו צריכים להשליך אותה גם לעניין קריאת שמה, שאומרת שלמעשה הוא היה צריך להמתין עד למחרת בבוקר כדי לאכול בתרומה. כן? למה? כי הוא צריך להשלים את, את התהרותו, והתהרותו נשלמת על ידי הבאת קורבן כפרה. ואנחנו אומרים, מלמדים אותנו, שהכפרה אינה מעכבה. מה זאת אומרת שהכפרה אינה מעכבה? זאת אומרת שאף על פי שהוא לא הביא את קורבן הכפרה, הוא כבר יכול לאכול תרומה הערב. אבל קורבן קדשים, כן? הוא לא יכול עדיין הערב, והוא צריך להמתין. זאת אומרת שיש מדרגות בקדושה, יש דברים שהוא כבר יכול מהערב, דברים שהוא צריך להמתין עד הבוקר. אחרי, עד הבוקר זה לא מספיק, עד שיביא את קורבן הכפר. וכמו כן, מבחינת אותה הקבלה, אז אנחנו מתבקשים להבין שיש מצב כזה שיש כביכול מצווה. אכילת התרומה לכהן היא מצווה. יש מצווה ליהודי לקרוא קריאת שמה בערב. ואז המשנה מדברת כביכול על איזשהו מתח בין זה שמצד אחד יש התנהגות מסוימת המצופה ממני, וסיבות שבגללן אני עלול להיות נמנע מלעשות את אותו הדבר, לקיים את אותה מצווה. לא פשוט. כפי שאמרתי בשבוע שעבר, יש כאן רמז אחד שאנחנו יכולים קצת להסתמך עליו, זה שהתורה מבליטה בכתיבת האותיות עין ודלת של שמה ואחד את המילה עד. זאת אומרת שאחת המשמעויות לפחות של אותה הבלטה זה שכשאני בא לומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, אני מעיד על אותה האחדות. ואם אני לא עד נאמן, כדי להעיד על הדבר הזה, אז צריכים שיהיו לי איזה שהן תכונות שמאפשרות לי להעיד על כך. אני אבטא את הדבר הזה בצורה מוגזמת, בכוונה אני מחיק כאן את העניין. ישנם יהודים טובים מכל מיני בחינות, אחת התכונות הגדולות שלהם, יש להם קול יפה, אז מזמינים אותם להיות שליח ציבור, אבל הם לא שומרים תורה ומצוות, אולי הם אפילו לא מאמינים, או שמצחים על עצמם כאתאיסטים או הכוויסנישות, ועומדים בפני הבמה ושרים בקול יפה מאוד, כן, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה הערך של ההצהרה הזאת? האם זה לא חילול השם? הדבר שהם אומרים הוא אמיתי, אבל הם לא אמיתיים באומרם אותו.
עדיין אמרו את האמת?
מה?
עדיין אמרו את האמת?
כן, אבל זה לא כל כך פשוט שמי שהוא אומר מה שהוא בפני העולם, האם אנחנו צריכים כאן לתפוס איזה שהוא עניין בדבר הזה. אם יודעים שמישהו הוא שקרן והוא מצהיר קבל עם, אנחנו צריכים לצאת מתוך הנחה, זה קצת קשה, כן? שנניח שאנחנו לא יודעים את אותו הדבר שהם מצהירים, שהשם אחד. ועכשיו בא מישהו ואומר, אני אומר לכם השם אחד. ומי אתה? אני אתאיסט. אז אתה אומר שהאלוהים שאתה לא מאמין שהוא קיים הוא אחד. מה הערך של הצהרה הזאת?
זה תכונה יהודית.
כן? זאת אומרת שנשאלת השאלה, כאשר אני לא מתאים לאותו הדבר שאני מצד אחד מתבקש לקיים, האם מותר לי? אני אוריד קצת את המדרגה של הדבר. התחלתי לדבר על שליח ציבור, ואני ניכנס קצת בסוגיה הזאת של הלכות שליח ציבור. אחד הדברים המתבקשים משליח ציבור זה להיות מקובל על הקהילה. זאת אומרת שאני לא יכול להתפלל בתוך בית כנסת אם השליח ציבור הוא מישהו שיש לי איתו ריב. לא בגלל שאמרנו ולא הסכמנו על משהו, אבל שיש כעס בינינו. לא יכול. אצל יהודי טורקיה היה מנהג יפה שעוד ראיתי אותו בבית כנסת לרוקט בפריז, ציבור ככה של יהודי טורקיה, שלפני העמידה,
כן?
השליח ציבור היה פונה אל כל הקהילה ועושה שלום עם היד. עושים שלום, עכשיו אפשר להתפלל. כי המעשה הזה של התפילה זה לא סתם. כדי שזה יהיה תפילה של קהל ושיהיה שליח ציבור, אז הוא צריך להיות השליח של כל הציבור, ושכל הציבור הוא מאוחד סביבו. ואם לא, אז זה תיאטרון או אופרה. ויש מושג שהוא לא קומי, שהוא נקרא אופרה קומי בצרפת. טוב, זה קצת רקע לעניין, להבין ש הדבר הזה שהמשנה מדברת עליו, שהתורה מדברת עליו, זה לא משהו שמאפשר את הגישה של הכאילו. יש כאן דרישה של אמת, כן? עד כמה שהאדם יכול. כמובן שכל אחד ואחד יכול להיות במדרגות ובשלבים שונים מהבחינה הזאת, אבל האותנטיות הזאת, לפחות של הבחינה של ההשתדלות, כן? זה דרישה של אמת, להיות אמיתי. וכשאני אמיתי, וכשאני לא משקר לעצמי, אז אני יודע שיש דברים שנמצאים במצב כזה שנראה כביכול שאני הייתי כבר צריך להיות בסוף הדרך כדי שאוכל להתחיל במה שהתורה מבקשת ממני. אני אבטא את זה בצורה קצת שונה. עשרת הדיברות. עשרת הדיברות הן מהוות איכשהו את התעודת זהות של היהודי. מי זה יהודי? זה מישהו שאחד, שתיים, שלוש, ארבע עד עשר. אבל נבין דבר אחד, שיש בעניין הזה מין מתח פנימי, שאין צורך לצוות אותי, לתת לי פקודה, לתת לי מצווה בדבר שאני כבר מקיים מעצמי. או במילים אחרות, זה כאשר קיים איזשהו פער בין המצב הנוכחי לבין היעד המבוקש, אז יש מצווה, תגיע לשם. זאת אומרת שהתורה לא ניתנת לצדיקים, אלא ניתנת לאנשים שהם לפחות מועמדים להיות צדיקים, שזה מה שהם רוצים, אפילו שהם עדיין לא זה. ואז, כפי שהרב צבי יהודה היה רגיל לומר, אז יש הבטחה מצד התורה בכך שהיא מדברת בלשון עתיד ולא בלשון ציווי, שאם אתה מועמד לזה באמת, אתה תגיע. לא תרצח, לא תגנוב וכו'. אז עכשיו, לגבי רוב רובן של המצוות, הפן הזה, הצד הזה של להיות לפחות מועמד לכך, שזה מבטא את הרצון של האדם, זה מספיק. אבל האם זה מספיק מצידו של מי שמתבקש להעיד על אמיתת הדבר? זאת השאלה. אז נמשיך קצת. אז בשורה 28, כן, הגענו לכך, ולהבינה יודעים לטעם מה השוו השיעורים, ומכאן עשינו את הסיבוב הזה דרך ההשערות והעניינים. אלא תנא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתן ובשעת הערב, וזאת אומרת כפרה למעקבה. פירוש הדבר, כמו שכפרה למעקבה לאכילת התרומה לכהנים שנטמאו וטהרו ומטומאתם כדתניא ביד שמשו מעקבתו וכו', כך כפרה למעקבה לקריאת שמע של ערבית נמא. ולכך אמרו בסתמה והקא משמלן דכפרה לה מעקבה, דאם לא כן מעקבה מלאכול בתרומה הבלה לממר. זאת אומרת שהסיבה שאם כבר אתה חזרת על הדברים שאמרת והקא משמלן דכפרה לה מעקבה, אז היית צריך להשלים אם זה מדבר על התרומה מלאכול בתרומה. היות והוא אמר בסתמה והקא משמלן וכפרה למעקבה, זה כדי ללמדנו שכפרה למעקבה מלקרוא קריאת שמע. וגבי אכילת התרומה גופה, תנין עלי במסכת נגעים ואגב אוכי ודרך דבר בתוך דבר, הביא זה הכלל גבי עניין קריאת שמע של ערבית נמי דרגילות המשניות להשמיינן בקוצר הפלמה שמפורש כבר כפי שאמרו התוספות. אבל דעתם בזה, כי אף על פי שמפורש כבר בער היטב במקום אחר וכפרה לה מעקבה בי לאכול בתרומה, והיה לו לתנא קמא לפרש דעתו בחדיה במשנה דידן להשמיינן מה דבאי, בכל זאת לא הוצכח לזה, שכך הוא דרך המשניות לרמוז מעניין לעניין בגו עניין. וכך אמרו התוספות רגילות של משניות היא להשמיינן בקיצור, כן, אף למה שמפורש כבר. ועוד יש לדקדק במילת כדתניא, כלומר כדתניא גבי אכילת התרומה דכפרה לה מעקבה, כך כמשמלן גבי קריאת שמע, דאם לא כן דתניא הבלה לממר. טוב, זה קצת טכני, אני רק רוצה לחזור על שני קטעים מתוך, אני מניח שהלשון לפחות ברורה. אז יש שני דברים, האחד זה העניין של אף למה שמפורש כבר, אבל זאת אומרת שלפחות זה צריך להיות כבר מפורש. אתם זוכרים שאנחנו התעכבנו קצת על העניין הזה, שמבחינה מתודולוגית אנחנו עדיין לא הגענו לאותה המשנה של נגעים. זאת אומרת שהייתה אפשרות לומר שאילו היה סדר הפוך, שהתחלנו בנגעים ושם למדנו את הדבר ואחר כך מגיעים לעניין של קריאת שמע, שזה יזכיר לנו משהו שאנחנו כבר למדנו, אבל היות וסדר המשניות הוא כזה שאנחנו עכשיו פעם הראשונה בחיים פתחנו ספר משנה, אז הוא לא יכול להשמוע עינינו אף למה שהוא שהוא כבר מפורש, כי אנחנו עדיין לא הגענו לשם. זאת אומרת שהרמז הזה כביכול של מה שהתוספות אומרים שזה דרך המשניות להשמוע עינינו אף למה שכבר מפורש, אז יש כאן איזשהו רמז בתוספות בסגנון שלהם שמלמד אותנו שיש, איך נאמר, מבקשים תוספות להביא לתשומת ליבנו שזה לא דבר שהוא דומה לאותו הרגל שבדברים. אתם מבינים למה אני מתכוון? זאת אומרת שהשגרה של הלימוד גורמת לכך שאנחנו רגילים לכך אז היות ומלמדים אותנו שמבחינת להיזכר על פה וכל הדברים האלו, אז אנחנו עלולים לעבור, וכן זה מלמד אותנו משהו שכבר ידוע, אבל בתנאי שזה כן יהיה כבר ידוע מתודולוגית. אז כמובן שמי שחזר כבר עכשיו 100 פעמים על כל השס ובא לפעם ה-101, אז יכול לומר שהמשנה מלמדת אותנו אף למה שהוא שכבר ברור. אבל זה מתודולוגית לא נכון, כי המשמעות צריכה להיות כזאת שזה אף למה שהוא מפורש כבר, ואם זה לא ככה אז למה הוא אומר לנו את זה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הלשון שבו זה נאמר, כדתניא, כן? בסוף שורה 5. אז הרב מתעכב על כך כאן כדי להסביר. והכה של הכדתניא הוא מלמד אותנו השוואה, שיש השוואה בין מה שאנחנו לומדים כאן למה שאנחנו לומדים במקום אחר. אבל אם היה זה רק כדי להזכיר שאת זה כבר למדנו במקום אחר, אז היה מספיק לומר דתניא שלמדנו שם, לא כמו שלמדנו שם. הכמו מבחינת ההשוואה, זאת אומרת שיש כאן משהו שהוא כמו מה שיש שם. ולכן כלומר, כדתניא גבי אכילת התרומה וכפרה לה מהקבר, כך כמשמלן גבי קריאת שמה. וצריכה. צריכה זה ביטוי טכני בלימוד הגמרא, שמשמעותו דרך כלל לומר שהייתה יכולה להיות מחשבה, דעה, סברה, שמה שהוא מובן מאליו, אבל זו טעות. הלימוד הזה הנוסף הוא הכרחי, שאחרת היינו עלולים לטעות במשמעותו. שצריך להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, שעיקר כוונת קריאת שמה הוא לייחד מידת הדין למידת הרחמים. אז כנראה שכאן פתאום עברנו למקום אחר, לעניין אחר לגמרי. יצאנו שוב לאיזשהו טיול, אבל עכשיו בתוך הטקסט. ובבוקר הכוונה היא להעיד כי מידת הדין שוכשה במידת הרחמים, שכבר יצא מלילה להיכנס ביום, ואפשר לו בלי ספק, כי כבר והיא בוקר ויזרח לו השמש ותהר גברה בסוד חדשים לבקרים. אבל בערב קשה, כי הכוונה בהפך להעיד כי מידת הרחמים היא שמתגלה במידת הדין. ודילמה כפרה מעקבה, שמה יגרום החטא ונמצא חייב מיטה בסוד קטונתי מכל החסדים. טוב. אנחנו רק נתחיל קצת להבהיר את העניינים כאן, ומכאן אנחנו נמשיך ונתחיל בעצם בשבוע הבא. תסמן שורה 10. אז אני חוזר. להבין ש שוב, כפי שהרב אומר, בבוקר העדות שעליה אנחנו מדברים, שהעדות הזאת זה איחוד מידת הדין ומידת הרחמים, כפי שנאמר בשורות 8 ו-9. זו מבחינה הגיונית סתירה.
איחוד באלף?
מה?
איחוד באלף?
באלף וביוד.
יוד אני פחות
מבין. מה?
יחד.
לא, יש כאן שני דברים. אז אחד זה מבחינת העדות על מציאות מסוימת, להעיד שזה אחד, על אף שלנו זה נראה סתירה שזה אחד. אבל יש משהו נוסף שמעבר לכך שיש מצב של אחדות, יש מצב שדורש מאיתנו את המאמץ לגרום לאותה האחדות. אז לראשון אני קורא איחוד המידות, לשני אני קורא ייחוד המידות, לייחד אותם, לשים אותם ביחד. הראשון, אתם יודעים, כל הזמן יש לנו אותו הפסוק שאנחנו צריכים לשמור בזיכרון, בתודעה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז הפירוש של הדבר, ביום ההוא יהיה השם אחד כמו שהוא כבר עכשיו, ושמו אחד כפי שהוא עדיין לא עכשיו. במילים אחרות, יש הוא ושמו. הבחינה שאנחנו קוראים לה הוא, היא כבר באחדות מוחלטת, אבל היא רחוקה מאיתנו. כמו שהוא זה לשון נסתר דגלוקית, זה לא לשון נוכח. אנחנו אומרים הוא על מי שהוא שאינו בתוך הדו-שיח בין אני ואתה. אז הבחינה הזאת שהיא בחינת נסתר, אז זה מבחינת מה שמצידו, מבחינתו, לא חשוב איך נבטא את זה. לומר שאותה האחדות שהיא אחדות שאנחנו מעידים עליה, כן? אז איכשהו אפשר לומר, בסדר, אז הוא אחד. מה פירוש שהוא אחד? לא שאין בלתו, זה לא אחדות מאותה הבחינה שהוא יחיד. לומר שהוא אחד זה לומר שכל המידות שבמציאות העולם שלנו הן שונות זו מזו, ולא זו בלבד שהן שונות זו מזו, אלא שהן גם סותרות זו את זו, כן? אצלו הכל אחדות מוחלטת, אין הבחנה. ההבחנה היא רק מבחינתנו. אז אפשר לעשות כל מיני השוואות, אור לבן ופריסמה, ושהמקור הוא אחדותי, אבל אצלנו כאן זה וכו'. אבל יהיה מה שיהיה, המסקנה היא למעלה אולי נניח, בסדר, כן? אבל בעולם שלנו בלתי אפשרי. אז לומר, זאת המשימה הבלתי אפשרית, לגרום לכך שאם זה אמת למעלה, שזה יהיה אמת גם למטה. במה זה תלוי? באותו השלום שדיברתי עליו קודם. אבל מבחינת המושגים, יש לנו כאן, כדי להקל על הדברים כי זה יותר מורכב, שני מושגים, מידת הדין, מידת הרחמים. בתפיסה שלנו, אם משהו מגיע למישהו בדין, אז אני לא מרחם עליו כשאני נותן לו את מה שמגיע לו, ואם אני מרחם עליו אז אני נותן לו משהו שלא מגיע לו בדין. זה או אחד מן השניים. עכשיו מה שאנחנו אומרים עם העניין הזה, בעניין של קריאת שמה של בוקר וקריאת שמה של ערבית, זה שהשורש של מידת הרחמים, כן, נמצא, שורש של מידת הדין נמצא במידת הרחמים. זאת אומרת שאחרי שאנחנו כבר עברנו את השלב מבחינת ההשוואות, כן, יש הגבלה בין יום ורחמים ודין ולילה. אבל כשכבר יצאתי מהלילה והגעתי ליום, אז אני יכול לראות איך הדברים מתחברים ביחד. אבל כשאני עדיין נמצא בלילה ועדיין לא הגעתי ליום, ואני מתבקש להצהיר על זה, יש ספק, אולי אני לא אגיע ליום. אז בערב קשה, כי הכוונה בהפך להעיד כי מידת הרחמים היא שמתגלה במידת הדין. זאת אומרת שמידת הרחמים היא מתגלה במידת הדין, כן? כשאני רואה רק מידת הדין ושמישהו יגיד לי כן, אבל זה נמצא בעומקם של הדברים, מידת הרחמים, אני מסתכל וסימני שאלה בעיניים. כלומר, כן, ייתכן שזה יוכל להתפתח בצורה כזאת, אולי, אבל
אולי לא,
אולי לא. ולכן טוב, הרב מצטט כמה פסוקים כאן כדי להקל עלינו להבין למה אנחנו לא מבינים, כן? אז יש שני הפסוקים האלו, חדשים לבקרים וקטונתי מכל החסדים. אז בזה אולי ניכנס בשבוע הבא, אני עוד מתלבט קצת, אבל נראה. בכל זאת אני אולי רוצה לסיים כאן על ידי הזכור של משהו שאנחנו כבר למדנו אותו קצת בשיעורים של יום שלישי, לגבי מידותיהם של אברהם ויצחק. אומרת שזה לא לגמרי מקביל, אבל זה קצת דומה לדברים האלה. ידוע שמידתו של אברהם זה מידת החסד, ושבאופן כללי שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם הפתקאה של איחוד המידות, מתחיל מאברהם, מסתיים ביעקב שמידתו אמת. בעוד שמידתו של אברהם זה החסד, ומידתו של יצחק זה דין. אז אנחנו לומדים קודם כל שיצחק הוא בנו באמת של אברהם, בנו ממשיכו, בכך שהוא לא חיקוי של מה שאברהם היה, אלא השלמה של מה שאברהם לא היה. זאת אומרת שאברהם הביא את העולם עד ההשלמה של האמונה בכך שיש חסד בעולם. מה זאת אומרת שיש חסד בעולם? שהבורא הוא ברא את העולם ואת האדם מתוך חסד. יש פסוק כזה, עולם חסד ייבנה. ועכשיו יצחק מתחיל איפה שאברהם סיים את דרכו. וזאת אומרת שאחרי שאברהם היה כולו חסד, יצחק הוא מתבטא דרך המושג של יש דין ויש דיין. אמנם אתה נבראת בחסד, אבל עכשיו שאתה חי וקיים, נמצא על העולם, אז מעשיך נשפטי. אתה צריך, אתה תתבקש לתת דין וחשבון. אז זה נראה ניגוד מן הקצה לקצה, חסד דין. אלא שיש בחינה מסוימת שמאפשרת להבין את נקודת האיחוד והאחדות בין שתי המידות, ושאז אפשר להבין עד כמה האחדות הזאת היא אחדות באמת. הבעיה היא שהגישה דרך כלל לעניינים האלו גורמת לכך שאין פתרון לדואליות הזאת. זאת אומרת שכל עוד שהגישה היא פילוסופית מטאפיסית, אז יש שני מושגים מופשטים, נגדיים, ואין קשר ויחס אפשרי ביניהם. האיחוד של המידות האלו נתפס מנקודת הראייה המוסרית של הדבר. בצורה כזאת, כל עוד אני מקבל מתנת חינם, שזה חסד גמור, אז אני נמצא לעולמי עד במצב של חוב כלפי מי שנתן לי את זה. הוא נתן לי את זה באהבה גמורה מצידו, הכל ברור וכולי, אבל אני לא יכול שלא להרגיש את עצמי במצב, נגיד, לא נוח, בכך שקיבלתי משהו מבלי שתהיה לי אפשרות לא לזכות בזה דרך מעשה כלשהו, וגם לא להחזיר. אתם יודעים שחברתית, למשל, אחד הדברים שגורם לפירוק של ידידות בחברה, זה כאשר יש מישהו שלא יכול להחזיר הזמנות. חברים מזמינים זה את זה, פעם זה מזמין את האחים וכו', ויש מישהו שמזמינים אותו אבל הוא לא יכול ללכת. למה? כי הוא לא יוכל להזמין חזרה, ואז ההכרח שמרגיש בן אדם מבחינת השוויון שביחסים, להיות במצב של חברות נכונה, תלוי בכך שהוא יוכל להחזיר. זה לא חשוב שהחברים מוכנים להזמין אותו מבלי לבקש ממנו שהוא יזמין אותם שוב. מי שהוא שיש לו חוש עדין בעניין הזה, הוא לא יכול לסבול את זה. הגמרא במסכת בירושלמי, שזה במסכת יומא אבל אני לא בטוח, אומרת שזאת אחת הבעיות הנגרמות על ידי מצב של אני שמקבל את הפרנסה שלו, את המזונות שלו, מבעל הבית, נותן לו את החסד. אבל המצב הזה, ושוב, זה לא אשמתו של בעל הבית. בעל הבית הוא נותן מכל הלב, אבל זה לא מונע את העני מלהתבייש. אז כשיש מתנת חינם, יש מצד המקבל, כשהמקבל הוא מוסרי, יש לו הרגשה של בושה. ואם העולם היה במצב כזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסד גמור ולא דורש שום דבר, אז זאת אומרת שהנברא היה נידון כביכול לעול מעד, להיות במצב של בושה בלתי נסבלת. זאת אומרת שאפשר לומר שכאן היינו ממש נכנסים באיזושהי סתירה, זה שהשלמות השלמה של העולם שבו היינו נמצאים היה אי שלמות מוחלטת בגלל הבושה שיש לנברא. כן? בא יצחק ואומר, אכן כן, הוא ברא אותנו מתנת חינם מלכתחילה, מבלי לבקש מאיתנו קודם כל שום דבר, אבל החסד שלו לא מסתיים בבריאה במתנת חינם, הוא נותן לנו את האפשרות לזכות על ידי מעשינו במה שהוא בלב הכי רוצה לתת לנו. ולכן לסופו של דבר יהיה דין וחשבון. הדין וחשבון הזה הוא לטובתנו, כדי שנוכל לקבל על ידי מעשינו את מה שבלב הכי בחסד גמור הוא היה מוכן לתת לנו. אבל כדי לאפשר לנו לזכות בזה בדיעבד, כדי שנצא מהמצב האיום הזה של הבושה של קבלת חינם. ולכן אפשר לומר שבמדרגה הזאת, ברמה הזאת, מידת הדין הקשה כביכול של יצחק, כן, היא חסד יותר גדול ממתנת חינם של אברהם. אבל לא מבחינה מטאפיסית, מבחינה מוסרית. וזה למשל מה שהרמב״ם כותב בהלכות צדקה, שאומנם צדקה זה דבר גדול, אבל לתת למי שהוא עבודה זה דבר גדול יותר. למה? כי זה מאפשר לו להתפרנס על ידי עצמו ולא להיות סמוך על שולחנם של אחרים. זאת אומרת שזה מחזיר לו את הכבוד. לא חשוב שהגמרא אומרת שכאשר אנחנו באים לקיים מצוות הצדקה, אז אנחנו לא יכולים להסתפק בכך שאנחנו מאפשרים למי שהוא לשרוד בקושי. שאומרים שאם מי שהוא ירד מנכסיו, אז הצדקה כלפיו זה להחזיר לו את מעמדו החברתי שהיה לו. אם היה חייב למכור את הרולס רויס שלו בגלל שאין לו, אז אנחנו צריכים לקנות לו רולס רויס,
לרוץ לפניו,
וגם לרוץ לפניו ואחריו, לא משנה. אבל זה יפה מאוד שיש הבנה עמוקה שהצדקה לא נמדדת על פי הנותן, אלא נמדדת על פי המקבל. שאם הוא לא מוחזר למעמדו כמות שהיה, אבל אם מחזירים אותו למעמדו כמות שהיה ומסבסדים אותו כל הזמן, אז מה עשינו? אם הוא בן אדם, הוא לא יכול להסתפק בזה, הוא לא יכול לסבול את זה, הוא לא יכול שלא לסרב לקבל את זה. אז לכן אנחנו צריכים להבין שהעניין של האיחוד הזה שעליו אנחנו מדברים, כן, הוא אכן כן מתאפשר, אפשרי לאחד את מידת הרחמים ואת מידת הדין, להביא לכך שהשורש של אחד הוא נמצא בשני. אבל זה דורש גישה ותפיסה של העניינים לא מהצד המופשט התיאורטי פילוסופי מטאפיזי של הדברים, אלא מהתיקון המוסרי שיש לעשות בעולם. טוב,
שכוח.
כלומר, מידת הרחמים בקריאת שמע מתבטאת בעצם היתר להגיד קריאת שמע בערב גם אם אתה...
את זה אנחנו עוד נגיע. זה יותר מזה.